עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אז עקה עכשיו גם בבני ברק, אז מערכת החדשות והצוות באולפן בבני ברק יצא למרחב מוגן. אנחנו ממשיכים מכאן את השידור. יש עכשיו אזעקות כמעט בכל אזור גוש דן. יש דקה וחצי להגיע למרחבים מוגנים, אפשר לעשות זאת בביטחה ובצורה רגועה. מתח שאחרי כמה ימים יחסית שלא ראינו כזה, מה שהוכיח על היחלשות ממשית ביכולת של המחבלים של החמאס להמשיך בירי הטילים לעבר ישראל. עכשיו עוד ניסיון שלהם להראות שהם עדיין שם, נוכחים, מצליחים לראות כמה טילים כדי להפעיל כאן אזעקות במרחב הארץ. לפי שעה אנחנו עדיין עוקבים כל הזמן, אבל ברוך השם עוד אין דיווחים חריגים על שום נקודה בארץ, אבל ממתינים עוד להתפתחויות שלא יהיו. נעדכן כמובן. אז כל המאזינים כאמור באזור גוש דן, במקומות שבהם נשמע עכשיו אזעקה, כולל באשקלון, אלה שעדיין נמצאים בעיר, נכנסים למרחבים מוגנים. כאמור, כרגע יש גם סביב העוטף אזעקות עכשיו, גם באזור ברכיה והמושבים, כפר סילבר, והאזור שיותר קרוב לנתיבות ו למקומות נוספים. ואנחנו כל הזמן בודקים מה קורה נכון לעכשיו בשטח. ברגע שיהיו דיווחים או מה לעדכן, אנחנו כמובן נעדכן במידת הצורך. כאמור, הזעקות עכשיו בגוש דן. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם שאר הנושאים שלנו יחד עם הצוות, שלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, מנהל הטכני דוד טוויטו, העורכת הראשית אסתי פלד, ומכאן אנחנו לעוד אנשים שאיתנו, סגן אלוף במילואים גיא קבילי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
קצין אגם בחיל השריון, שאנחנו מדברים נכון לעכשיו, ורואים, הנה, ממש עכשיו עוד מתח לעבר המרכז, אחרי יממות יחסית שקטות, אז זה עוד ניסיון שלהם להראות שהם עדיין שם, נכון?
כן, תראה, אנחנו נמצאים כבר בעיצומו של השבוע השלישי של התמרון, וכמו שאנחנו רואים, מצד אחד יש לנו לא מעט הצלחות מבצעיות, מצד שני עדיין קיימות כאלה, יכולות כאלה או אחרות, אז אני אומר, אנחנו עוד לא סיימנו את העבודה ויש לנו עוד דרך לפנינו, כמו שאנחנו רואים גם הערב, סך הכל, אבל אני חושב שההתקדמות היא ניכרת בשטח.
כן, בוא נדבר ברשותך על התת קרקע, על העיר תחתית בעזה, שאנחנו לא יודעים להעריך את גודלה, אבל מדובר בממדים גדולים מאוד, מצפון הרצועה ועד דרומה, אז החלק הצפוני פחות או יותר נמצא עכשיו בעבודה של הכוחות בשטח. ראינו את המחיר הכבד של 4 הרוגים שהתקרבו למנהרה ממולכדת. איך בדיוק עובד הסיפור הזה עם המנהרות? מה אתה יודע לספר לנו?
אז תראו, אני פחות הייתי רוצה להיכנס לפרטים לגבי אופן הטיפול, כמובן המבצעי, כשזה ברור, זאת אומרת, אתה רוצה לדבר על התמרון באופן כללי. אני חושב שבסך הכל, מה שאנחנו רואים בשלושת השבועות האחרונים, זה הדגמה של יכולת מאוד מאוד משמעותית של צהל בתמרון קרקעי. אצלנו בחיל השריון ניתן לראות את חיל השריון בכל המאמץ הזה, בכל מאמץ התמרון, אבל בסך הכל ניתן לראות שילוביות מאוד טובה בין חילות היבשה השונים, אוויר, ים, ובסך הכל, בהקשר הזה, אנחנו רואים שלמרות שהאיומים, איומי התת קרקע ואיומים אחרים קיימים בשטח, אנחנו רואים התקדמות מאוד טובה של הכוחות, הישגים מבצעיים מאוד משמעותיים, אם זה בפגיעה במחבלים, אם זה באיסוף מודיעין, אם זה בפגיעה בנכסים, נכסים משמעותיים של, של, של החמאס. ובסך הכל בהקשר הזה, אני חושב שהכוחות מדגימים יכולת מאוד מאוד טובה של התמודדות.
לגמרי. אני קודם כל גם לא רוצה לפתוח פה, וגם לא רוצה שתיכנס לפרטים קונקרקטיים, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבמבצע הזה אנחנו רואים את הטכנולוגיה החדשה שיש על הכלים שלכם בשריון, שעושה את שלה לגמרי, כי אם אני רק חוזר לצוק איתן ואסונות הנגמש לצערנו הרב, ועובר דרך מלחמת לבנון השנייה עם מטחי נונטטים שפשוט לפעמים היה נראה כמו מטווח ברווזים כזה, סליחה על הדימוי. אנחנו בעולם אחר בעסק הזה, נכון?
קודם כל אני חושב שאנחנו בעולם שבו יש רוח לוחמים מאוד מאוד משמעותית, שהיא גם נחשב בגיבוי של הרוח הכללית שיש לנו מכל, מכל שכבות הציבור. ואחד, אני אומר, יש רוח לוחמים מאוד משמעותית. שנית, כן, אני חושב שיש פה את, גם את היבטי הטכנולוגיה. אני חושב שאם אנחנו מדברים על חיל השריון, אז אנחנו באמת מצליחים להביא למערכה הזאת שילוב מאוד משמעותי, גם של כוח אש, גם של ניידות וגם של טכנולוגיה, שבעצם מצליח לייצר סכום יכולות או סיכום יכולות מאוד מאוד ייחודי, שהוא מאוד מאוד רלוונטי ובולט, ובולט כאן בשדה הקרב. ואם אני טיפה זאת מסתכל על מהיום, מיום שבת, השביעי לאוקטובר, היום הקשה הזה של כולנו, דרך השלבים השונים, אז אני חושב שבאמת החיל, כמו גם אגב יחידות אחרות, אבל אם אנחנו רגע ספציפית על הפעילות שלנו, הצלחנו להביא את הדבר הזה לידי ביטוי בצורה מאוד טובה, גם בשלב הראשון, אם זה בלימה של המתקפה הרצחנית והברוטלית הזאת, לאחר מכן בקיר חזק מאוד של הגנה והערכות לתמרון, ובהמשך בהובלה של מאמץ התמרון הצהלי.
אוקיי, מילה אחת על האויב, אתה יודע, עברו שנים מאז המבצע האחרון, או המלחמה האחרונה, גם בצפון וגם בדרום, מה היכולות שלו, עד כמה הוא השתדרג בשנים האלה? מה אתה יודע להעריך?
תראה, אני יכול להגיד שבאופן כללי אנחנו מאוד מאוד נחושים, מאוד מאוד מאמינים בעצמנו, מצד שני כמובן לא ממיתים בדרכו של אויב באופן כללי, וגם במקרה הספציפי הזה. אני חושב שבסך הכל, תראו, האויב הזה הוא נלחם בשטח הביתי שלו. ברצועת עזה זה המקום שהם גרים, הם בנו לעצמם את המערכים שם, בתוך האוכלוסייה, מתחת לאוכלוסייה, ולכן אני חושב שבהקשר הזה זה אסור לזלזל, צריך להיות מאוד מאוד חדים, מאוד מאוד ארוכים, אז אני חושב שבסך הכל האויב בנה את עצמו. אנחנו, זאת אומרת, חושבים שזה אויב ש... לא צריך לזלזל בו. מצד שני, אני חושב שאנחנו מביאים לתוך המערכה הזאת עוצמות מאוד משמעותיות,
נחישות מאוד טובה. ברור, אם האויב השתדרג, אז גם בצד שלנו, ברוך השם, יש הרבה מאוד, חוץ מרוח הלחימה שדיברת עליה, יש גם הרבה מאוד עלייה ביכולות בהרבה מאוד תחומים, וזה באמת מעניין. סגן אלוף מילואים גיא קבילי, מהשריון, מי שהיה מחט 52, נכון, או מגד?
מגד 52, במלחמת לבנון השנייה.
זהו, אני זוכר מבינג' בל.
כבר עבר זמן. יפה, יפה, כן. ואני חושב שבבינג' בל...
זה אתה, נכון, נפצעת, ו... זה לא היה עם רוי קליין, אולי יום לפניו או משהו.
יום לפני רוי קליין.
כן.
ואני חושב ש... אולי ככה באיזשהו משפט סיום, אני חושב שאולי גם הקרב שלנו, גם של רוי קליין, זה באמת מורשות קרב במורשת של מדינת ישראל, בעם ישראל. אני חושב שבשבועות האלה, הלוחמים שלנו, לוחמים שלנו והמפקדים שלנו, בחיל השריון ובכל החילות, ואני בטוח שכותבים עוד פרק מפואר בגבורה של חיל השריון, של צה"ל, של מדינת ישראל.
העיקר שכולם יחזרו הביתה שאנחנו... גם אחרי השלמת המשימה, וגם בריאים בנפשם ובגופם, ושהטרור וכן הצרעות הזה ברצועת עזה יהיה מאחורינו, עמוק מתחת לאדמה, אבל בלי יכולת לצאת ממנה. תודה רבה על השיחה כאן, סגן אלוף גיא קבילי, תודה רבה. ערב טוב. אנחנו עכשיו עם קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
מתח לעבר המרכז, לעבר גוש דן, אנחנו לא יודעים לדווח נכון עכשיו על נפילות, יש דיווחים על איזה רסיס או רסיסים בתל אביב, אבל לא משהו יוצא דופן.
נכון, קודם כל נוריד את המילה מתח, ברשותך, היו שלושה שיגורים לעבר האזור הזה, ברגע שאתה רואה את הרשימה ארוכה, כי פשוט הטיל הזה...
מאיזה מספר קוראים לזה מתח?
10 ומעלה. זאת האמת, תשובה אמיתית. כן, זה חשוב, גם בשביל הביקוע, בשביל המאזינים שלנו, כי לפעמים רואים על המסכים או במסכים של המחשבים שלהם, רואים את כל הרשימה הארוכה הזאת, כמו שהיו לפני כ-10 דקות, ואז כביכול זה 30-40 רקטות, לא. היו בסך הכל 3 רקטות, 2 מהם יורטו מעל גוש דן, באזור של גוש דן, עוד 2 היו באזור הדרום, באזור עוטף עזה, למעשה מאז השעה 10 בבוקר כבר לא היו שיגורים, ישנה כאן אמירה גם מבחינת החמאס, יכול להיות שגם חיסלו להם מישהו בכיר מבחינתם ולכן הם מגיבים את זה, אבל גם זה הטיימינג של ה-8-83 דקות בערב שפועל בצורה הזאת, ברוך השם כמו שאתה אומר, אין נפגעים באירוע הזה, אולי רסיסים בודדים פה ושם, זה לפעמים גם תוצאה של העירות, וסופו של דבר אנחנו מדברים על אירוע שקורה אחרי 3 ימים כמעט מלאים, ביום שישי בצהריים הייתה הזכרה האחרונה בתל אביב, זאת תמונת המצב כרגע, בדיוק כאשר שר הביטחון מדבר, כאשר דובר צהל אמור לדבר עוד כמה דקות, אבל צהל בהחלט שולט בשטח בצורה הרבה יותר חזקה, זאת גם הסיבה האחת לירידת כמות השיגורים, גם כלכלת חימושים, אמרתי את זה קודם כל בפתח הדיבורים של שנינו, היא גם כן חלק מהשיקולים, לכן צריך להיזהר, לכן צריך להישמר, השעננות היא עדיין רחוקה מאיתנו, אגב, בהמשך לשיחה המרתקת קודם עם נגד השריון, שלשום פגשתי באחד מן הלוחמים שם, אחד מן הרקטות, אחד מן הלוחמים של גדוד 52, נהרג, נפל בשטח רצועת עזה לפני 3 ימים.
אוקיי, קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, אם יהיה צורך נשוב אליך, נקווה שלא, בהמשך השעה הזו, תודה. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שלום לך.
שלום, ערב טוב, אחד המאזינים.
ערב טוב, שאנחנו מסתכלים צפונה, אנחנו מצד אחד רואים סוג של מלחמה, אני לא יודע מה רף, מה קו האדום, לא יודע לקרוא בכל מיני מונחים כאלה, אבל עדיין מכילים, זאת המילה, את מה שקורה שם, מגיבים כמובן, תוקפים בחזרה, אבל למעשה תושבי קריית שמונה בכל מיני מלונות, ותושבי ברות מטיילים בקניונים.
קודם כל אמרתי הרבה על מדיניות ההכלה של הדרג המדיני שלנו. אני חושב שהרבה מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה אותה מדיניות הכלה הרסנית. במקום להעביר מסר חד וברור לאויבים שלנו שכל מי שקורא לפגיעה בעם ישראל, בארץ ישראל, דמו וראשו, המסר צריך להיות מאוד ברור ומאוד חד. וכל מדיניות ההכלה הזו והניסיון לשמר שקט בכל מחיר, אני חושב שהרבה מזה הביא אותנו למצב שאנחנו נמצאים בו היום. זה הזמן להפסיק את אותה מדיניות החלה. יום יום אנחנו רואים פה ירי על אזרחים, הרוגים, אזרחים. אם זה לא מלחמה, אני לא יודע מה המלחמה, ומדברים הרבה על הקו. מבחינתי הקו הוא קו הגבול. ברגע שכוח רדואן יושב פה על קו הגבול, ואחרי התמונות שראינו בשביעי לאוקטובר בדרום, ברור לכולם שמחבלים כאלה לא יכולים לשבת על הגבול, לא יכולים לשבת על הגדר, ואנחנו לא יכולים לקום בוקר אחד למרות המזוויות האלה שראינו בדרום. כדי שזה לא יקרה,
את השאלה, צריך... ובעזרת השם ננצח בעזה, נחסל את החמאס, נמוטט אותו, נהרוג אותם, הכל טוב, נחזיר את החטופים, ואז מה, תושבי הצפון יחזרו הביתה כאילו לא קרה כלום?
לא, לכן אמרתי, בשביל שאנחנו נוכל לחזור הביתה צריכים לדעת שאנחנו לא נקום בוקר אחד למראות הקשים שראינו בדרום. כל עוד כוח רדואן וחיזבאללה יושב פה על הגדר, מטרים ספורים מאיתנו, אף אחד לא יכול להבטיח שאנחנו לא נתעורר לבוקר כזה. ולכן אני אומר, ההכלה הזו היא לא במקום, צהל מספיק חזק, אנחנו סומכים על כוחות הביטחון שלנו, שהם יודעים לפעול בכמה חזיתות שצריך, ויודעים להגיע לכל אויב של מדינת ישראל, וזה המסר שצריך להעביר. אני אקרא לתושבים שלי להישאר בבתי המלון, ולא לחזור לעיר, כל עוד לא מרחיקים את כוח רדואן מהגדר. אנחנו לא נסבול עוד מדיניות החלה כזו, ולא נאפשר להם להתגורר כאן ממש על הגדר. אני חושב שזה גם לא רק האינטרס שלנו, זה אינטרס של מדינת ישראל. אנחנו לאורך שנים התיישבנו כאן על הגבול, משמשים השכפ"ץ זה המגן האנושי של מדינת ישראל, ועושים את זה באהבה, אבל אנחנו לא מוכנים להיות מופקרים, אנחנו לא מוכנים להיות במצב כזה שאיום, כמו שראינו בדרום, מרחף מעל ראשנו יום-יום, ואני אומר כמו בדרום, אבל למעשה צריך גם להגיד את העובדות, בצפון כנראה שהאיום יותר גדול, כוח חיזבאללה הוא כוח יותר מיומן, גם באיכות, גם בכמות, מחמאס, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאיום כזה לרחף מעל ראשנו.
כן, מסכים עם כל מילה, כל עם ישראל חותם על כל מילה, וטוב שאתה משמיע את הזעקה ואת הקריאה הזו בשם התושבים שם, אגב, לא רק קריית שמונה, כל הגליל המערבי, הגליל העליון.
כל יישובי קו העימות, גם חבריי ראשי הרשויות בפורום קו העימות, אומרים את אותה אמירה, אנחנו כולנו אחידים בה, ואנחנו לא נחזיר את התושבים שלנו בלי שיבטיחו את השקט גם בגבול הצפוני. אנחנו לא נסתפק בעזה והדרום, צריך להסיר את כוח רדואן מהגדר פה, אחרת אף אחד לא יכול להבטיח לנו שלא נראה את אותן תמונות גם בצפון, לגמרי. וכנראה שבצפון המערכה תהיה קשה יותר.
לגמרי, כל מילה. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, תהיו חזקים. שיהיה בשורות טובות,
אנחנו חזקים
רבה.
וניתן את הרוח הגבית כמה זמן שרק דרוש, אנחנו יודעים, עברנו ימים קשים גם בעבר, אנחנו מוכנים לעבור אותם גם כעת, אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא נעבור אותם לשווא, אנחנו נעבור אותם בידיעה שאנחנו חוזרים אחר כך למקום בטוח יותר.
אכן, תודה, בשורות טובות, להתראות. עכשיו אנחנו עם מכון שספום בדיטה, שלום ליושב ראש המכון הרב אוריאל.
שלום וערב טוב, אבי היקר, לך למאזינים.
תורה מגנה ומצלה, בואו נדבר, דיברנו עכשיו עם מגדים, מחתים, אלופים בצהל, נותנים להם כאן במה מדי ערב, יש לנו מגדים ומחתים במקומות נוספים, שזה בבתי המדרש, ובכוח של מילה אחת של תורה לפעול למעלה פעולות אדירות מול הכוחות האחרים שמבקשי רעתנו. אז בואו נדבר קודם כל באמת על מעלת לימוד התורה בתקופה הזו, וגם ספציפית שס פומבדיטה, מה זה נותן לנו הייחודיות בשס הזה שאתם מוצאים?
אז ככה, כמו שאמרת, זה תורה מגנה ומצלה. אני תמיד מתחבר למה שאמר סמחת גבעתי שבוע שעבר, יצא בקריאה נרגשת לכל הראשי ישיבות, שהוא אומר, עיקר הלחימה שלנו בלילה, נכנסים בלילה, אלה אותם חיילים גיבורים שמגנים בגופם על חיינו ונכנסים, והוא אומר, אנחנו רוצים את התורה בלילה גם כן, שיהיה לנו לוחמים כנגד לוחמים, לוחמי התורה שלנו כנגד לוחמי האש שנמצאים בשטח, וכל כך התחברתי לדברים שלו, וזה ככה הקצץ לי מה שקרה לפני כמה 10 שנים שהסתובבנו ברחובות, אני מהפריפריה הצפונית, והיינו מסתובבים משיעור לשיעור, מחפשים ככה איך לקרב, איך לחזק, והיו כל מיני ככה מוחות, חבר'ה שאין בהם עדיין תורה ומצוות, רצו גמרה, שמעו גמרה טוב, רוצים גמרה לחזק את הראש, ופתחנו שיעורים של דף היומי. והגענו לאיזה שוקת שבורה, כשאנשים מגיעים, מתחילים ונשברים, יצא לאיזה אירוע, והוא לא מצליח להשלים, והוא לא מצליח בבית, וחיפשנו איך אנחנו יכולים לעשות שכל יהודי יהיה ראש ישיבה קטן, סמחת, מגד, ממפי בבית שלו, שהוא יכול להרים, לפתוח את הספר, יש לו חברותה בארון, והוא יהיה לוחם תורה בבית שלו, הוא לא צריך לקרוא, יש גם בתורה שלנו, יש דרגות, יש תורה באיכות, הוא ילמד תורה באיכות בבית שלו, יכול לפתוח דף גמרא, גם בסוגיות הקשות, בעירובין, בנידה, בברכות, בהבמות, בכל סוגיה שהוא רוצה בשס, הוא פותח את הספר, והוא יכול ללמוד. אז היה חשוב לנו לייחד את השס, את הביור, שמצד אחד הוא יהיה מאוד מקיף על הכל, מבאר את הכל, ומצד שני מתומצת. אולי בן אדם אין לו מספיק זמן, והוא רוצה להספיק כמה ככה לצרוך את הפקיעות שלו בשס. ופתחנו את המכון של שס פומפדיטה. לפני 7 שנים הושבנו 40 ומשהו אברכים, שישבו 7 שנים לכתוב שורה אחרי שורה, מילה במילה, ולבאר את השס. לעשות את זה בצורה של מסננת, איזה מילה נצרכת וחובה, ומה שלא חייב לא להכניס, שכל יהודי יוכל להבין מצד אחד, ומצד שני שלא יהיה עריכות לשון מדי.
תשמע, זה דורש עבודת היוצר לייצר דבר כזה, היא הרבה יותר מורכבת מאשר לבאר שס במלואו, מה שנקרא, להרבות במילים ובהסברים, כי אז אתה יוצא מכלל ספק, אתה אומר, תשמע, בוא נביא גם את הראשונים, בוא נביא עוד שיטה, עוד הסבר, עוד מילה, אבל שמתמצטים את ההסבר כדי שזה יהיה קצר, קליט, קולע ומהיר, אחריות כבדת משקל.
אמת, אמת. זה ממש היה ככה, בפרט שרצינו שהכל יהיה בכתיבה אחידה. אז אחרי שכתבו את האברכים, זה עבר סינון למסגרת אחת הלומד לא יתרגל לכתיבה מסוימת במסכת אחת, והוא ימשיך עם זה במסכת הבאה עם אותו סגנון כתיבה, וברוך השם עשינו שנתיים טסטים בכל רחבי הארץ, בעולם גם כן, חוברות, הוצאנו את זה בחוברות, לראות שזה באמת נגיש, שכל יהודי יכול לפתוח. ואיך אמר לי הרב יצחק יוסף, הוא אומר לי, יצרתם מציאות שיהודי פותח ספר גמרא וזה יוצר לו חשק בלימוד. הוא פותח, הוא מתאהב, הוא נהנה מהלימוד, והוא רוצה לפתוח את הספר גם מחר. והוא לא יחכה. ואני אומר, דווקא כמו שאמרת בתחילת דבריך, דווקא בתקופה הזאת, היה לי שיקול ככה עם... דווקא בתקופה הזאת, אנחנו יושבים בערב בבית, יש המון זמן, הקדשנו מספיק זמן לחדשות, מקדישים המון זמן לראות את כל מה שקורה ומה שקרה. אנחנו צריכים לחשוב, אמר אחד מגדולי ישראל, לצערי הרב, גיסי, אח של אשתי, הוא היה שוטר בתחנת שדרות, והוא נפטר. הוא היה מהראשונים שחתר למגע, והוא נפטר באותה שבת, באותה שמחת תורה. והגיע אחד הרבנים לנחם בשבעה, והוא אמר, אנחנו לפעמים שעות עסוקים באותם מחבלים, איך הם נכנסו ומאיפה הם באו ומה הם תכננו, ואנחנו שוכחים מכל אותם אלמנות, מכל אותם יתומים, מכל אותם לוחמים לעבדי שהשם יאריך ימיהם בבריאות ואריכות ימים, שוכחים שנמצאים בשטח עכשיו ומגינים, אנחנו נבזבז את הזמן שלנו לדבר על אותם מנובלים, נשקיע את הזמן שלנו עכשיו, הערב ארוך, זמן החורף, יש הרבה, המון שעות שיהודי חוזר מהעבודה שלו, חוזר מהכולל שלו, חוזר מכל מקום שהוא נמצא, הוא יכול לפתוח דף גמרא וזה בידינו. כל יהודי יכול להגיד, אל תגיד לו שייך בי, גמרא זה רחוק, זה של גאונים. כל יהודי היום יכול להיות ראש ישיבה בבית שלו. אם זה עם הילדים שלו, אם זה עם חברותה, ואם זה לבד, יוציא צ'ס פומפידיטה וילמד איתו. אז זה הזמן שלנו. אם לא עכשיו, הם מתי להתחזק וללמוד, להשקיע יותר בתורה, יותר תורה באיכות, ואמרו לי גדולי ישראל, כשהוצאנו את הספר, קיבלנו הסכמות אפשר להגיד, מרוב גדולי ישראל, כל כך נהנו מזה, יש גדולי ישראל שלומדים בקשס הזה היום, שזה מונח להם על השולחן, והוא אמר לי, תעשה טובה, תנגיש את זה, שזה יהיה גם קל במחיר, וגם עשית קל בלימוד, אני רוצה שגם יהיה קל במחיר. אז זה הזמן, כל יהודי שרוצה לקחת על עצמו ללמוד, אגב, היה המון צריכה בבסיסים, יש להם שעות ככה של לחימה, שעות של מנוחה, והמון המון 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 חיילים שרצו ללמוד, וחילקנו שסים, עשרות שסים בבסיסים, וחיילים שלומדים, אנחנו לא נלמד, זה הזמן שלנו. כל יהודי שרוצה, יכול להרים טלפון עכשיו, בלילה, יחזרו, יותר מאוחר, מתי שהוא רוצה, יכול להתקשר ל-1-700-071-110, 1-700-071-110, כמובן שאפשר גם מכספי מעשרות, זה כסף שהולך למכון להבריחים בני תורה שיושבים, ועמלים עכשיו לוצאים שניות מבוארות, רמב"ם מבואר, זה הזמן שלנו להרים את הכפפה, לכבוד עם ישראל, לכבוד החיילים, לכבוד התורה הקדושה, שיהיה התורה מגנה ומצלה, אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, לא נעצור לרגע, אנחנו, מישהו אמר לי,
1-700-071-110, מכון פומפדיטה. ישר כוח על היוזמה, על המלאכה וגומרה של תורה, ושבאמת יהיה לזיכוי הרבים לעשרות אלפי, לא יודע, מאות אלפי יהודים שיתאמו בזכות היוזמה הזו עוד טעמים וגוונים חדשים בעומק האינסופי של התורה הקדושה. יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה, תודה רבה.
תודה רבה, ואוריאל.
בשורות טובות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם ירון אברהם, שלום לך, מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, טוב לשמוע אותך.
כמה שנים אתה תחת כנפי השכינה?
16 שנים ושלושה ימים, פרשת חיי שרה לפני 16 שנים בדיוק.
וואו, אז זה ממש אתה חוגג בימים אלה. אתה יודע, אומרים גר שהתגייר כתינוק, כקטן שנולד, זה ממש יום הולדת.
יום הולדת הכי שמח שיש. זה לא מובן מאליו, בטח בטח מהמקום שבאתי. אצלי זה גם, יש לי זה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי זה גם, יש לי, אנחנו נגיע על זה תכף בסיפור, אבל יש לי אחות שנרצחה, מה שנקרא, על כבוד המשפחה, וקראו לה שרה, וזה גם ככה, יצא הקדוש ברוך הוא רצה שאני אעלה לתורה בפעם הראשונה, דווקא בפרשת חיי שרה.
אז השם אברהם נלקח מאברהם, גר הצדק, כגרים.
נכון, נכון.
תגיד, מה עושה התקופה הזו לאחד שמכיר את החמאס מילדותו?
התקופה הזאת היא תקופה מאוד מורכבת. מצד אחד יש תקווה מאוד מאוד גדולה שסוף סוף אנשים פה התעוררו ולוקחים את הגאווה היהודית למקום נכון ולחסל את המחבלים הארורים שעשו את מה שעשו בשמחת תורה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך, הרבה אנשים היו מופתעים ממה שקרה, גם מהעוצמות, גם מהאכזריות של מה שקרה. אני לא הייתי מופתע, לא מהאכזריות שלהם, אני לא מופתע שהם עושים את זה, לא הייתי מופתע גם בשומר החומות. אני לא יודע למה אנחנו בעם ישראל ככה, יש לנו מין תכונה כזאת, כל הזמן להיות מופתעים. אז לא הייתי מופתע, אבל התקופה הזאת היא כולי תקווה באמת שסוף סוף יחסלו אותם, פשוט לא ישאירו להם זכר, למחוק את זכר עמלק. ואלה אנשים שכל מטרתם זה להשמיד את היהודים. אין שום עניין שקשור לכיבוש או כל מיני תירוצים כאלה.
זה לא באמת טיעונים שאפשר בכלל להתווכח איתם. זה השמדת היהודים, הם בראש מגדל הכופרים, ואלוקים כועס עליהם וצריך להשמיד אותם, וכל מיני אמירות כאלה שבאים מתוך הדת, והם לוקחים את זה למקום הרבה יותר קיצוני, עוד יותר ממה שאנחנו קוראים אפילו בקוראן. תגיד לי, אתה התחנכת בעזה או ביהודה ושומרון תחת החמאס?
אני התחנכתי אצל יצורים מחבלים שהם הרבה יותר גרועים מהחמאס. לא הייתי בחמאס עצמו, אלא מה שנקרא אנשי דאו, אנשי תשובה כאלה שהם היום יותר מכירים אותם בטליבן, דאש, קאידה וכאלה. זאת אומרת, אז כן, זה התחנכתי במשך 5.5 שנים. חונכתי והוכשרתי דבר ראשון לא לפחד מהמוות, שזה כולל הכשרות מאוד מאוד אכזריות, מפגש עם המוות כמעט על בסיס יומי, אתה מאבד צלם אנוש. אני רוצה להגיד לך משהו שחשבתי עליו השבוע, שחינכו אותנו שם שהיהודים יש להם נטייה כזאת, יש להם משיכה לדם. זאת אומרת, לחטוף נשים, ילדים, לבצע כל מיני זוועות, נחסוך מכם תיאורים, אולי יש ילדים או צעירים שמקשיבים, נחסוך את התיאורים האלה. והשבוע אני יושב וככה אני חושב, אני אומר, אחד לאחד, מה שהם לימדו אותנו במסגדים האלה, מה שהם תיארו לנו, זה בעצם דרך הפעולה שלהם. זה דרך הפעולה שלהם. הרי אותי לקחו יהודים בגיל 16 שלא היה לי מה לאכול, וישנתי בבית קברות בלוד וברחתי מהבית, ויהודים הצילו אותי ולקחו אותי ונתנו לי אוכל והכניסו אותי אליהם הביתה, והם אלה שהצילו את החיים שלי.
תגיד, מה יכאיב להם? הרי המוות לא משחק אליהם. הורגים, אזרחים שנהרגים אצלהם לא מעניין אותם. תינוקות, ילדים לא מזיז להם. מה נקודת הכאב של קבוצה קיצונית רדיקלית כמו החמאס? ראשי החמאס כמובן נהנים ברחבי העולם עם מטוסים פרטיים ומלונות פאר בקטר ובכל מיני מקומות אחרים.
לבושתנו, אני חייב להגיד, לבושתנו הרבה, זה ממש בושה למדינת ישראל. הם טסים ממקום למקום, אני לא מבין למה לא מורידים אותם מהאוויר ומורידים אותם מטוסים שלהם ונותנים להם להמשיך ולהתנהל, וגם בימים אלה טסים ממקום למקום במטוסי פאר, גרים במלונות פאר, ופה נשים וילדים עברו את הזוועות שקרו בשמחת תורה. אני לא מבין למה מדינת ישראל לא מעלה, ברוך השם לנו חיל האוויר שיכול להגיע לכל מקום, למה כל אחד מהם שולל איזשהו מטוס פשוט לא להוריד אותו מלמעלה? אסור לנו כעם ישראל. אתה יודע, אני אגיד לך, אחד הדברים ששואלים אותי מה ההבדל בין היהדות להבדיל לאסלאם. אני אומר, היהדות קודם כל זה קדושת החיים, ודת האסלאם זו דת שמקדשת את המוות. ועם ישראל דווקא בשם קדושת החיים חייב ללחם במרצחים האלה, בכל מקום, ואסור לתת להם מנוחה. אבל שאלת מה הדבר שהכי פוגע בהם. הרי מוות זה לא מעניין אותם. המוות זה חלק מתהליך, הם אמור מבחינתם שילחו גם 100,000. זה לא, הם לא יבכו אפילו דקה אחת. אבל מה שכן כואב להם, ואנחנו רואים את זה עכשיו בתמונות, זה שהם מניפים דגל לבן, עוזבים את הבית שלהם ויוצאים החוצה. גירוש זה אחד מנקודות, אחד מהנקודות שהכי, הנקודה בעצם.
נקבה.
העיקרית, זה לא רק הנקבה, זה עצם זה שאתה מוציא אותו מהבית שלו, גם ככה הוא מבחינתו.
כלומר השטח, אם פה. לוקחים את השטח בחזרה, אם אומרים להם תקשיבו, בעקבות מה שעשיתם, השטח כבר לא יהיה שלכם, זה המכה.
קדושת האדמה שם עולה על קדושת החיים. זאת אומרת, החיבור שלהם לאדמה הוא חיבור שהוא חשוב הרבה יותר מקדושת החיים. קדושת החיים זה לא דבר שקיים שם. ואני אומר, הגיע הזמן, שפה באזור הזה, בכל מה שקשור לכל המחבלים, אני לא מדבר רק על אלה שנכנסו לעוטף עזה, אבל לא מדבר על אלה בחמאס, ולא מדבר על אלה בדאש, כל מי שתומך בהם, כל מי שמחה כפיים, כל מי שחולק סוכריות, כל אחד שהיא, כל אמא ששמחה שהילד שלה, מה שנקרא, עלה לשמיים בסערה והפך להיות שהיד, אני לא רואה שם חפים מפשע. אני בתור ילד בן 9, 10, 11, 12, עד גיל 14 וחצי, מגיל 9 עד גיל 14 וחצי, הייתי שם וכל מה שחונכתי אליו, ובטח אם היה קורה משהו, אומרים, הוא ילד קטן, אבל אני בתור ילד גידלו אותי להיות מכונה שאמורה להרוג יהודים.
ודאי, זה יהודים. מצוות השוהדה, זה ה...
זה המצווה העליונה, זה הדבר. זה השליחות, לזה, לשם זה נולדת, כל העניין הוא מחטא העגל, הקדוש ברוך הוא מחליט, ככה לפי האמונה שלהם, הקדוש ברוך הוא מחליט לקלל את עם ישראל, ושם צריך להילחם בהם, ועם ישראל הוא נחשב לראש הנחש. והם צריכים להוריד אותו, לא תהיה גאולה.
צריך לזכור שגם הילדים בעזה, בני 10, מחונכים על הג'יהד ועל השוהדה, וכל מה שכתוב בארכן אל אסלאם, בכל ה...
רואים את זה, רואים את זה, נותנים להם...
אין שם, קשה להגיד על ילדים כאלה שהם יהיו חפים מפשע, שהם יגדלו סתם להיות אנשים רגילים, הם פשוט שטופים למטרה אחת.
יותר מזה, אותם ילדים שברחמו עליהם בעופרת יצוקה ובצוק איתן, של 10 ו-15 שנים אחורה, זה אותם ילדים שעכשיו נכנסו לעוטף עזה ועשו את מה שעשו. אז צריך להבין, אנחנו פה בעם ישראל לא מבינים את התרבות, אנחנו לא יודעים מה הולך שם. אנחנו רואים אותם בסופר, אנחנו רואים אותם פה, וחושבים שבאמת, וואו, איזה נחמדים, ואיזה... זה תרבות שהיא לא יכולה לסבול את השלטון היהודי. זו מבחינתם השפלה שאי אפשר לחיות איתה. וכל רגע שהם יכולים להזיק לעם ישראל, הם יעשו את זה. אבל אני חושב, מה שגרם להם עכשיו, מה שדחף אותם לעשות את מה שהם עשו, זה שהם ראו איזשהו פתח, והפתח הזה היה פילוג בתוך עם ישראל. שפתאום החרדים ונגד החילונים והחילונים השמאלנים נגד הימנים ובעד המהפכה ונגד. אחד הדברים שקשה להם מאוד להתמודד איתו וזה מרתיע אותם ואני יודע את זה עוד שהייתי בבית. זה שעם ישראל מאוחד שהוא כולו גרוף ברזל אחד חזק. ברגע שעם ישראל מאוחד מותר להתווכח אבל אני חושב שנחצו פה גבולות ואני לא בעל אנשים אף צד אבל נחצו פה גבולות של פילוג. וזה מה שזרז אצלם את ההחלטה, הם חשבו בראייה שלהם שאותם טייסים שאימו אם לא יבואו למטוסים, אותם חיילים שבאו...
הם חשבו שעכשיו הם בנקודת התפוררות, וכרגע התשובה לזה זה באמת אחדות גדולה שיש בעם. תשמע, ירון אברהם, גר הצדק שבא אל היהדות מהאסלאם, תמשיך להשמיע את קולך בעולם, תמשיך להשמיע את קולך בכלי התקשורת, זאת שליחות בימים אלה, כמי שגדל וספג את השנאה ואת הקיצוניות ואת הג'יהד ואת כל הדבר הזה, ובא ומספר החוצה מה קורה לילדים קטנים במקום הזה, מה מלמדים אותם, מכלי ראשון.
אנחנו צריכים לברך כל בוקר, אנחנו, אתה יודע, אני כל בוקר ב-16 שנים האחרונות, הרגע הכי מרגש אצלי כל בוקר ולכל היום, זה הרגע שאני מברך ברוך שלא עשה ניגוי. ברוך השם שאני לא שייך לעם שמתגאה לא ברוצחי נשים ולא בעם שמתגאה בכל מיני מעשי רצח מה זה זוועות. ואנחנו נצח, אם יש לי מישהו ספק שירים את הראש, יסתכל למעלה, ימין בקדוש ברוך הוא, יפתח בשם, אנחנו נצח, אין דרך אחרת, אין אפשרות אחרת. אנחנו ננצח.
ירון אברהם, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה לך, בשורות טובות, להתראות.
עכשיו אנחנו עם חבר הפרלמנט הצרפתי, שנמצא לנו קו טלפון, מאיר חביב. כמו סבא, שלום, ערב טוב.
ברוך השם, ברוך השם. סבא, אומרים סבא בגלל שחייבים להגיד את זה, אבל סבא פה. אחרי מה שקרה בארץ,
יהיה יותר טוב בעזרת השם.
ולהתעורך כמו כולנו.
כן. אתה פונה לנשיא צרפת, אמנואל מקרון, כי הוא קצת ככה שיחק על שני הצדדים. מיד בתחילת המלחמה הוא בא לפה, לחץ ידיים, אנחנו איתכם, חזר לצרפת, עובר שבוע, ואז אומר איזו התבטאות קיצונית, כאילו הוא, איך נקרא לזה, מבין את מה שקרה בצד השני, אחר כך מתקן את הדברים שלו, כדי, כי הוא מבין שזה נשמע חמור. איזושהי חברת פרלמנט בצרפת, שאמרה אמירה נגד המפגינים שם, האנטישמים, הפרו-פלסטינים, שיצאו בהמוניהם שם להפגנות, פיטר אותה, הוא באמת משחק ככה באמצע.
תקשיב, הייתי עם נשיא מקרון בארץ, הוא ביקש ממני להתלבות אליו. היו מילים חמות, הוא ראה את התמונות של הזוועה, ראינו את זה ביחד, בלשכת ראש הממשלת נתניהו, שיראה את זה. פשוט, כל בן אדם נורמלי לא יכול אפילו להסתכל על זה, מחור, נקרין את זה דרך אגב בפרלמנט, בהקרנה סגורה. אתה לא יכול להגיד שמצד אחד יש לישראל זכות הגנה עצמית, ויש לישראל זכות לביטחון, ואפילו רצה לארגן קואליציה בינלאומית, כפי שזה עשינו עם דאש, על מנת להפיל את החמאס, וחודש אחרי זה להגיד בדיוק את ההפך. אני התקשרתי מיד אליו, אני סימסנו אחד ואחד, הוא אמר לי שהוא הולך לתקן, הוא תיקן קצת, אבל באמת כאב לי, כאב לי כמישהו שאני מכיר אותו. זה נכון שיש לנו כ-10 מיליון מהגרים, אתם אנשים מוצא מוסלמים בצרפת, אבל זה לא סיבה. יש פה קרה משהו ברברי שלא קרה אולי לעולם, אולי במלחמת עולם השנייה, וכשהיום זה ה-13 בנובמבר, ואנחנו, בדיוק הייתי בבוקר בבטקלן, על מנת עם דקת דומיה, ולהצדיע ל-180, אני חושב, הרוגים שהיה לנו, אבל אתה יודע מה עשה צרפת אז בזמנו? הצרפת, קואליציה בינלאומית, במוסול, בסוריה, 14,000 בלתי מעורבים נהרגו, אף אחד לא אמר שום דבר. ישראל היא מדינה מוסרית, לוקח כל האפשרים שבעולם, אבל חייבת להגן על עצמה. הרגו, אנסו נשים, חתכו תינוקות, שמו בתנורים ילדים.
אנחנו, כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר חודש וחצי בזה, מאיר, קשה לנו כבר לשמוע. היינו, ראינו, דיברנו, שוחחנו כאן עם אנשים, יום-יום אנחנו בזה, אנחנו קצת מנסים כבר להרים את הראש ולתת פייט חזרה.
אני אומר לך, אני לא מצליח אישית בגלל ששלושה פעמים באתי בארץ, ראיתי את התמונות, ואני רואה שאם העולם...
מאיר, תגיד לי, הצרפתים מבינים שזה בדרך אליהם, הם מבינים שזה בדרך אליהם או לא?
זה כבר אצלנו, זה לא בדרך. אני מזכיר לך שלפני פחות מחודש, ערפו ראש של פרופסור ברנר, בארס, על יד ליל, בצפון צרפת, שזה לא התנחלות דרך אגב, או מה שהם קוראים לזה קולוני, ועם אלה וואקבר, והרגו אותו, ובבטקלם לפני 8 שנים. מה קרה? אנשים הסתכלו בקונצרט, כמו פלוס מינוס מה שהיה בארץ, רק בקנה מידה שהיה בארץ 1,400 הרוגים, ושמע פי 10 פחות במדינה שפי 10 יותר גדולה. אבל זה כבר אצלנו, אז אי אפשר לפנק, להגיד, לשים את הלכלוך מתחת השטיח. צריך לגמור עם האסלאם הקיצוני. ומה שכואב לי, שעשינו את מלא הצעדה, לא היה, המוסלמים לא באו. לא באו, הם רק מצדים למנגינוי ישראל, ישראל טרוריסט, ישראל רוצח, פלסטין מהים עד הירדן וכדומה. אז מה אפשר לעשות? ישראל, אתם יצאתם מעזה עד הסנטימטר האחרון, שברנו בתי כנסיות, העברנו בתי גברות, מה אפשר לעשות יותר מזה? מה אפשר לעשות את זה? אנשים עבדו בתוך ישראל, באו, התפרנסו בישראל, וזה חיות, זה מאוד קשה. אז אני קצת התעזבתי מנשיא צרפת, אני סימסתי אותו, אני מקווה שהוא ייתקן. זהו, אני מבין שהוא רוצה לשמור על מין אחדות פה אצלנו בצרפת, אבל זה מאוחר מדי אם לא פותחים את העיניים. זה כבר מאוחר, אתה צודק.
מאיר חביר, חבר הפרלמנט בצרפת, השגריר היהודי שלנו באירופה, תודה רבה לך.
בעזרת השם יהיה טוב, תודה לכם.
בשורות טובות, להתראות,
פרסומת. תודה לכם.
תודה. אנחנו עכשיו עם דן אילוז, שאיתנו הקו הטלפון. לא, אין פרסומות, עוד מעט יהיה. דן אילוז, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
חבר ועדת חוץ וביטחון, נכון היום, נכון?
ממלא מקום, אבל מגיע לכל הדיונים, כן.
מגיע לכל הדיונים, ממלא מקום, בסדר, אתה בפנים, כחבר כנסת אתה נמצא שם. בוא נדבר רגע על סוגיית ההסברה, כי חוץ מנושא הביטחון שאתה נחשף אליהם, אתה מנצל את יכולות ההסברה שלך. מאיפה אתה, מארצות הברית?
אני מקנדה במקור, דובר צרפתית ואנגלית ברמת שפת אם, ולכן נכון, אחרי השביעי לאוקטובר הנורא, כשעשיתי בדיקה עם עצמי מהם היתרונות היחסים שאני יכול לתרום למדינת ישראל, אז שני תחומים שדיברת עליהם כרגע, תחום של הוועדת חוץ וביטחון והתחום של ההסברה, הם שני המקומות שאמרתי שאני אשים דגש, וככה אני עושה מאז.
תגיד, כשעושים הסברה בתקופה הזו, ואתה מנסה, אתה יודע, גם להתראיין, גם להשמיע, מה התגובות מהצד השני? כי אנחנו כבר לא מצליחים להבין. מצד אחד אומרים לך, תשמע, רוב העולם ערבי, רוב העולם אנטישמי, יש הפגנות פרו-פלסטיניות ענקיות, אנשים נסחפים אחרי זה. מצד שני, אתה רואה את מנהיגי העולם שמגנים את החמאס ותוקפים את החמאס ותומכים בישראל. לא כולם, אבל העולם המערבי. אז איפה באמת נמצאת דעת הקהל?
אז אתה עולה באמת על נקודה מאוד מאוד חשובה. יש, בוא נגיד, אם מחלקים את דעת הקהל בעולם, בעולם החופשי, כן, אני מדבר עכשיו על מדינות שהן בכל מקרה עוינות לישראל, אבל בעולם החופשי, אם אתה מחלק את דעת הקהל, אז יש לך 10% שמאוד אנטי-ישראלי, 10% שמאוד פרו-ישראלי, ואז 80% שחלק לא אכפת לו, וחלק הוא מתנדנד. וזה ה-80% שהוא מאוד חשוב לדבר איתו. זה לא האנשים שאתה רואה בהפגנות הגדולות מאוד כנגד ישראל, שהן אומנם גדולות מאוד, אבל הן מייצגות רק מיעוט בתוך המדינות האלו. 500,000 אנשים, זה נשמע לנו המון, אבל בסוף זה עדיין מיעוט במדינות הגדולות האלו, שיש בהן עשרות מיליוני אנשים שגרים שם. וה-80% האלו הם אלה שבסוף נותנים את הטון, ואני חייב להגיד שכרגע מדינת ישראל היא במצב טוב, ולכן זה גם מתבטא במנהיגות של המדינות האלו שעומדת לצד ישראל. המלחמה כרגע היא נתפסת בעולם אצל רוב האנשים, נקרא להם הנורמליים, כמלחמה בין ארגון טרור לבין מדינה חופשית, שזה גם
אגב, האור לחושך.
זה עוזר לנו שזה גם האמת, כן? לנו זה יותר קל, כי אנחנו פשוט אומרים את האמת, זה באמת ארגון טרור מול מדינה חופשית, ולכן רוב העולם כרגע הוא נמצא במקום טוב. אני כן אומר כרגע בכל משפט שאני אומר, כי זה יכול להתהפך עלינו, וכל פעם שיש אזרחים שמתים בעזה, אנחנו צריכים להסביר שאנחנו כמדינת ישראל לא הורגים אזרחים סתם, שזה באמת אנשים שהחמאס שם אותם במקומות האלו וכו', אנחנו צריכים להסביר את זה, אבל זה כן כאילו מאתגר יותר.
אבל המצב הנתון כרגע הוא מצב טוב. בעולם המערבי, בין מדינות למדינות, אתה דובר גם צרפתית וגם אנגלית, כך למשל את צרפת מול אמריקה, או את אירופה מול אמריקה. במקומות שבהם יש הרבה מאוד מאגרים מוסלמים, אתה רואה את הנוכחות שלהם בסיפור הזה, והיא משפיעה על כל שאר התושבים, על כל שאר האזרחים, יש לזה את האפקט שלו. גם באמריקה יש הרבה הרבה מאוד מוסלמים, אבל המפתחות או עמדות המפתח נמצאים גם אצל יהודים, ויש את הדמוקרטים ורפובליקנים שתומכים בעם ישראל, זה קצת שונה. ועד כמה אתה משתמש בנרטיב הזה, בהסברה של סוגיית המוסלמים בכלל? אתה יודע, אתה מדבר בסוף בכלי תקשורת אירופאי, ואתה אומר מוסלמים, ומדבר על טרור, אתה ישר מקפיץ עליך שם כמה מיליונים.
אז אתה שוב צודק, אבל אנחנו צריכים לזכור שהעניין של הפחד מהאסלאם הקיצוני הוא גם משחק פה. אז מצד אחד יש אלקטורט מאוד גדול שהוא מוסלמי לאנשים האלו, אבל יש גם אלקטורט מאוד גדול שמפחד מרדיקלים, מאסלאם קיצוני, שמגיע גם כן לצרפת, גם כן לאגב גרמניה, גם כן מפחדים גם כן מהאנשים האלו, ולכן הם דווקא מזדהים עם מדינת ישראל במאבק שלהם כנגד האסלאם הקיצוני. אז חרף פיפיות, בוא נגיד ככה, כל הנושא הזה של המוסלמים שגרים באירופה כרגע, זה כן מוסיף איזשהו אתגר, אבל גם כן נותן לנו איזשהו נשק הסברתי נוסף שאנחנו יכולים להשתמש בו.
כן. טוב, לסיום בוא נחזור לוועדת חוץ וביטחון אצלנו. הרבה מאוד דיונים בתקופה הזו, כמובן, מטבע הדברים. אנחנו שומעים שבקבינט המלחמה, בקבינט, בממשלה, יש הרבה מאוד דיונים סביב סוגיית החטופים. עד כמה אתם בוועדה בכנסת מתעסקים גם עם העניין הזה?
בנושא של החטופים, אז אנחנו יותר מתעסקים רק במקרו, זה דברים שדנים ממש במקומות הכי שקטים, וטוב שכך, אני חושב שזה נכון לעשות את זה בשקט. כל השמועות שאנחנו שומעים בנושא הזה, אני לא חושב שזה דברים שהם תורמים בסוף למאמץ של להחזיר את החטופים, וזה באמת, יש אנשים מאוד ספורים שמתעסקים בנושא הזה, ואני בעד שזה יישאר ככה, כשתהיה איזושהי הצעה, כמו שראש הממשלה אמר, זה יגיע לפורומים הנכונים כדי לקבל החלטות, אבל עד שיש הצעה כזאת, אז עדיף שזה הכל יעשה בשקט.
טוב, מילה אחרונה לסיום, אתה כאן לחבר כנסת טרי, צעיר, מהליכוד כמובן, נכנסת לתוך הקלחת הזו, קצת הרפורמה המשפטית, ומיד הסיפור הזה. תכיר לנו קצת את עצמך, אנחנו אולי לראשונה מראיינים אותך פה.
אני, כמו שאמרת לפני זה, עליתי לארץ מקנדה מתוך ציונות, הגעתי לישראל, ואחרי שעזבתי הרבה מאוד דברים כדי לעלות לארץ, כעורך דין הייתי שם, אז החלטתי להמשיך לוותר על הרבה ולהיכנס לעולם הציבורי, וזה מה שאני עושה מאז, אבל אני חייב להגיד שאני באמת בימים אלו פחות הסיפור הוא עם ישראל שנמצא כרגע במלחמה, מלחמה על קיומו, ואני באמת חושב שפחות חשוב מה איתי ומה יהיה איתי, ויותר חשוב להתמקד בעם ישראל, וזה מה שאני עושה.
חבר הכנסת דן אילוז, חבר ועדת חוץ וביטחון, איש הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם המכתב הנדיר שיוצא מביתו של מרן הרב דוב לנדו שליטה, במענה לשאלת אחד מראשי הכוללים, שמתקשה מאוד בגיוס כספים מאז פרוץ המלחמה. נתי קליש איתנו, שלום.
שלום אבי, ערב טוב.
הנגידים הגדולים, העשירים שהחזיקו את הכוללים, את הישיבות, לא כולם, אבל חלקם הגדול אומרים, כרגע מלחמה, אני מעדיף לקנות כסדות ושכפצים.
כן, תראה, יש מצוקה גדולה בקרב ראשי הכוללים בעניין גיוס תרומות, מכיוון שהרבה תורמים, בעיקר באמריקה, החלו להעביר תרומות באופן נרחב למאמץ המלחמתי, לצהל, כמו שאמרת, קניית כסדות. עקב הדברים האלה, מורון ראש האישי והגון רב דוב לנדו יוצא במכתב, בו הוא קורא לתורמים, ולכלל הציבור לחזק את עניין לימוד התורה בעת הזו, והוא אומר, הוא כותב במיוחד מכתב נדיר מאוד לתורמים, שבזכות עסק התורה רק על ידי זה יהיה לניצחון במלחמה. תראה אבי, חשוב לציין, אומר לי מקורב למורון רב דוב לנדו, שחלילה הוא מבקש מאוד שלא ייקחו את הדברים שלו ויעשו מזה כותרות, חלילה כאילו עכשיו הכוללים חשובים יותר, הצבא חשוב יותר, אתה יודע, בימים האחרונים
הרבה רבים,
לקחת את הציטוטים האלה ולעשות מזה...
מי שירצה לעשות מזה מטעמים יעשה גם ככה, אבל מי שירא שמיים ומבין את המשמעות, יודע שזה לא בא על חשבון זה, ולא בא להגיד מה יותר ומה פחות. הוא בא לחזק את התמיכה בלומדי התורה, חד משמעית.
כן.
נתי קליש, תודה רבה.
תודה רבה, אבי. ערב טוב.
בשורות טובות. אנחנו כבר בראש חודש כסלו, זמן גדול, ראש חודש, שיהיה חודש עם שמחות, עם בשורות טובות, שמועות טובות, גשמים ביתם. מחר אנחנו צפויים לראות מזג האוויר כבר קצת יותר חורפי, אבל גם הגשם מתעכב קצת השנה. אמנם שנה מעוברת, אבל עדיין, אנחנו כבר בראש חודש כסלו, ועדיין יבש. מכל הזוויות והבחינות אנחנו פשוט רק רואים שאנחנו צריכים מכשיר שמיעה קטן, אנחנו שומעים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ומדבר אלינו. ומי שעדיין לא השיג מכשיר שמיעה כזה, שישים אותו, יסתכל ימינה ושמאלה, ויראה שזה קורה לו מכל פינה. אז בואו ניקח את החודש הזה, ונעשה את מה שהוא אומר לנו באוזנייה. סיימנו את המדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, מנהל הטכני דוד טוויטו, חודש טוב ומבורך לכל בית ישראל.